שלום לכם וברוכים הבאים לפרק הרביעי של מלחמת אחים ואחיות, פודקאסט הירושה של ישראל. אני עורך הדין אורון חדי, וב-11 השנים האחרונות ראיתי כמעט כל סוג של קרבות ירושה. בכל שבוע נביא לכם בפודקאסט רעיונות עם אנשי מפתח בתחום הירושה בישראל, ואת הסיפורים המעניינים ביותר בתחום, מהם אתם תוכלו ללמוד איך למנוע מריבות במשפחה שלכם, וחשוב לא פחות, איך להימנע מהוצאות משפטיות אסטרונומיות שנובעות מסכסוכי ירושה. היום אנחנו נדבר על הפטנט של היורשים פושטי הרגל. דמיינו לעצמכם לרגע את הסיטואציה. ההורים שלכם הלכו לעולמם עם צוואה או בלעדיה, ומגיע לכם חלק מהעיזבון שלהם, חצי, שליש, רבע, תלוי כמובן במספר היורשים. אלא שיש לכם בעיה מאוד מאוד מיוחדת. אתם חייבים לא מעט כסף לנושים שלכם. אלה יכולים להיות חובות בשווי של עשרות אלפי שקלים, של מאות אלפים או אפילו של מיליונים. אם אתם חייבים מקצועיים במרכאות, אתם כבר יודעים שאסור ששום חלק מהירושה יירשם על שמכם. האוטו שלכם הוא לא באמת שלכם, הוא רשום על שם חבר. הבית שאתם גרים בו הוא מושכר. חשבונות בנק, אתם מתנהלים במזומן או דרך חשבונות בנק של צדדים שלישיים. אותם יורשים, שהם למעשה פושטי רגל, פועלים במשך שנים במרחב הזה שבין חובות כבדים בהוצאה לפועל ובין פשיטת רגל, כשבפועל, גם אם הם לא הוכרזו כפושטי רגל באופן רשמי, הם בוודאי עונים על כל הקריטריונים של פשיטת רגל. אז אלה לא בדיוק חיים רגילים, ולכן אתם גם לא יורשים רגילים. המוח היהודי ממציא לנו פטנטים כל הזמן, גם בתחום הירושה. פעם בחודש בערך מתקשר אלינו למשרד אדם שיש לו הרבה חובות עם רעיון חדשני. אומר לי דבר כזה, תשמע אורון, ההורים שלי נפטרו ואני זכאי לחלק מהירושה. אני רוצה לעשות הסכם כזה עם האחים שלי. אני אבטר להם על החלק שלי בירושה והם ידאגו לפצות אותי בעתיד. איזה תשובה מקבל היורש פושט הרגל שפונה אלינו למשרד? תשובה מאוד פשוטה. זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? או. פה יש את התשובה הארוכה ואת התשובה הקצרה. התשובה הקצרה היא שפושט רגל או אדם שהוא חדל פירעון, כלומר לא יכול לפרוע את חובותיו, בכלל לא יכול לוותר על הרכוש שלו, וכל ויתור כזה יתבטל בסבירות די גבוהה. שימו לב, עד לתקופה של 10 שנים קדימה. לדוגמה, אם ויתרת בשנת 2013 על החלק שלך בירושה, למרות שהיו לך חובות, בית המשפט יכול לבטל את הוויתור הזה עד 10 שנים קדימה, כלומר עד שנת 2023. אבל התשובה הקצרה לא עוצרת כאן, כי זה רק חלק אחד של המשוואה. תראו, חלק בלתי נפרד מהקומבינה בין האחים, בין היורשים, היא כזו. האח פושט הרגל מוותר על החלק שלו בירושה, והחלק שלו עובר לאח או לאחים שלו. אותו אח לא מקבל את חלקו של פושט הרגל בחינם ברוב המקרים. חלק גדול מהמקרים, אותו אח משלם לא מעט כסף לאחיו פושט הרגל, לרוב במזומן או באמצעים שלא מאפשרים לנושים להתחקות אחריהם. במקרים כאלה, האחים של פושט הרגל נפגעים פעמיים. למה? כי בית המשפט יבטל את המתנה במרכאות שנתן להם פושט הרגל, כשהוא ויתר לטובתם על חלקו בירושה, ואת הכסף שהם שילמו לאח פושט הרגל, הם כנראה כבר לא יראו. אז עד כאן התשובה הקצרה. והנה לכם התשובה הארוכה בדמות של 2 פסקי דין מהחודש האחרון שניתנו בבית המשפט המחוזי. רגע. למה התיקים האלה הגיעו לבית המשפט המחוזי ולא לבית המשפט לענייני משפחה? או, יש לזה תשובה מאוד פשוטה. פשוט כי ענייני פשיטת רגל נדונים בבית המשפט המחוזי ולא בבית המשפט לענייני משפחה. השופטת מירב בן ארי היא שופטת בבית המשפט המחוזי מרכז, והיא הכריעה בחודש יולי האחרון בשני תיקים זהים למדי, בהם היו פושטי רגל אצילים ונדיבים שוויתרו על החלקים שלהם בירושה לטובת בני המשפחה שלהם. 2 פושטי הרגל שבהם עסקה השופטת בן ארי היו חזקיהו ואליהו. שמות פרטיים, הפעם אמיתיים לגמרי, כי פסקי הדין האלה הם פסקי דין פומביים. הסיפורים של חזקיהו ושל אליהו הם קצת שונים, ובואו נספר כל אחד מהם בקצרה. חזקיהו היה בן לעדה הפרסית. בשנת 2017 הוא הגיש לבית המשפט בקשה לכינוס נכסים, שהיא החלק הראשון בהליך של פשיטת הרגל, כלומר, הוא בעצם אמר לבית המשפט, אותו חזקיהו, יש לי חובות ואין לי איך לשלם אותם. ההורים של חזקיהו הלכו לעולמם עוד לפני כן. אמא שלו הלכה לעולמה ב-2015, ואבא שלו הלך לעולמו בשנת 2012. אבא של חזקיהו לא ערך צבא. קורה. אז חזקיהו צריך להיות יורש שלו לפי דין, נכון? נכון. אבל חזקיהו, אדם בהחלט נדיב, פשוט ויתר על חלקו בירושה של האבא לטובת אמא שלו. מתי הוא עשה את זה? בשנת 2013. גם אמא של חזקיהו לא ערכה צבא. אחרי שהיא נפטרה, הוא דווקא נרשם כיורש שלה, אבל בסוף שנת 2016, בפרץ של נדיבות בלתי מוסבר, הוא ויתר על הזכויות שלו בדירה של האמא לטובת האחים שלו. אתם זוכרים שכמה חודשים אחר כך הגיש חזקיהו בקשה לפשיטת רגל, נכון? הוא עשה את זה בשנת 2017. אז איך נאמר? בהליך של פשיטת הרגל, ממנה בית המשפט המחוזי לכל חייו מנהל מיוחד. זה עורך דין שבודק את כל הנכסים וההתחייבויות של פושט הרגל. חלק מהבדיקה היא כמובן ירושות שקיבלת או ירושות שאתה צריך לקבל. המנהל המיוחד שמונה לחזקיהו, גילה די מהר שחזקיהו ניסה לתחמן את המערכת, ולמעשה ויתר על הזכויות שלו בירושת ההורים שלו. מה עשה המנהל המיוחד, אתם שואלים? נכון, הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי, ובה הוא ביקש לבטל את הוויתור של חזקיהו על הירושה. למה? כי חזקיהו, כך מסתבר, נמצא במצב של חדלות פרעון, כלומר שהוא לא מסוגל לפרוע את חובותיו, כבר משנת 2003, זאת אומרת, כבר אז היו תיקי הוצאה לפועל נגדו. חזקיהו, הוא טען בבית המשפט טענות שונות שהמרכזית שבהן הייתה שההורים החליטו שהירושה שלהם תהיה רק לאחיות. למה? כי הוא ואחיו קיבלו כספים מההורים כדי לשלם חובות בעסק שהם ניהלו. והעסק הזה קרס. אז נכון, אמר חזקיהו, ההורים לא ערכו צבא, אבל ההסכם בינינו, בין האחים, הסכם הוויתור, משקף את הרצון של ההורים. ובכלל, אצלנו בקהילה שהיא קהילת המשהדים יוצא איראן, לא נהוג להכין צבא חתומה מראש בגלל החשש מעין הרע. בית המשפט דחה כמובן את כל הטענות של חזקיהו. בית המשפט קבע שאין צבא ולא הייתה צבא, וחזקיהו לא היה רשאי לוותר על חלקו בירושה, והוויתור שלו על אותו חלק בירושה בטל ומבוטל. אז מה יקרה כעת במשפחה של חזקיהו? להורים של חזקיהו הייתה דירה, חזקיהו יירשם כבעלים שלה לפי חלקו בירושה, והאחים יאלצו למכור אותה ולהעביר את חלקו של חזקיהו למנהל המיוחד, שהוא יעביר את התמורה לידי הנושים של חזקיהו. גם המקרה של אליהו דומה למדי. אליהו הגיש בקשה לצו כינוס נכסים בשנת 2015, ואבא שלו נפטר בשנת 2019. מיד אחר כך החליט אליהו, נדיב שכמותו, לוותר על חלקו בירושת האבא לטובת האחים שלו. המנהל המיוחד שמונה לאליהו גילה את הסיפור די מהר. אמרתי לכם שמנהלים מיוחדים הם לא בדיוק פריירים. אז הוא הגיש בקשה לבית המשפט לבטל את הוויתור של אליהו בירושת האבא שלו. האחים של אליהו התגוננו כמובן, והם טענו שכבר בשנת 2011, הרבה לפני הליכי פשיטת הרגל, נחתם בין האחים הסכם לחלוקת הירושה העתידית של אבא. עכשיו, למה נחתם הסכם כזה בשנת 2011, כשאבא עוד בחיים? אז פה הם סיפרו, האחים, סיפור מעניין. הם סיפרו שבשנת 2006, אליהו קיבל מאבא שלו 450 אלף שקלים כדי לפתוח סניף נוסף לעסק של אליהו. הוא פשוט לא החזיר את כספי ההלוואה. לכן, בשנת 2011, כל האחים חתמו על הסכם לחלוקת עיזבון, שבמסגרת ההסכם הזה, אליהו מוותר על החלק שמגיע לו בירושת האבא. מה עשה בית המשפט? בית המשפט זרק את אליהו ואת האחים שלו מכל המדרגות, והוא קבע שאם האבא המנוח היה רוצה לקבוע שבמקרה שההלוואה לא מוחזרת, אליהו לא מקבל שום חלק מהירושה, הוא היה צריך לקבוע את זה בצבא. הוא היה עורך צבא וקובע את זה בצבא. והאבא לא עשה את זה. זאת אומרת, האבא לא ערך שום צבא. אבל רגע, תגידו לעצמכם, הרי יש מסמך חתום שבו אליהו מוותר לטובת האחים שלו על החלק שלו בדירה. התשובה לתהייה הזאת היא מאוד פשוטה, והיא כוללת שתי מילים בלבד. אז מה? אז מה אם יש מסמך כזה? קודם כל, אליהו לא יכול היה לוותר בכלל על חלקו, והוא לא יכול לעשות שום דבר בנכסים שלו, כי כבר בשנת 2011 הוא היה במעמד של חדל פרעון. ודבר שני, ולא פחות חשוב, בית המשפט קבע שגם אם נפרש את ההסכם הזה בין האחים כהסכם מחייב, אז לכל היותר האחים יהיו נושים של אליהו. ומה יקרה במקרה הזה? הם יעמדו בתור עם כלל הנושים של אליהו, ויש הרבה כאלה. תענוג, נכון? אז זהו, שממש לא. מה יקרה במקרה הזה? קודם כל, בית המשפט כמובן ביטל את הוויתור של אליהו על הירושה, ומה שיקרה במקרה הזה זה שהחלק של אליהו בדירה יירשם, ובסופו של תהליך, מה שיקרה בחודשים או בשנים הבאות, הוא שהמנהל המיוחד ידרוש כמובן לפרק את השיתוף בדירה, זאת אומרת, לקבל כסף על חלקו של אליהו בנכס, והכסף הזה ייכנס לקופת פשיטת הרגל, ובסופו של דבר יחולק בין הנושים. אז איזה תובנות למדנו בהקשר הזה של היורשים פושטי הרגל שמנסים להתחכם? התובנה הראשונה היא שאם אתם הורים לפושט רגל, כדאי מאוד מאוד שתכירו את הפתרונות האפשריים במצב הנתון הזה. יש בדרך כלל שלושה פתרונות מרכזיים. הפתרון האחד הוא פשוט להבין את המשמעות. אם לא תערכו צבא, או שתערכו צבא שכוללת את הבן חדל הפיראון, המשמעות היא שחלק מהרכוש שלכם יועבר לנושים של הבן שלכם. עכשיו, אם זה פתרון שמקובל עליכם, נהדר. אבל אם לא, יש פתרונות מאוד מאוד טובים שפשוט ימנעו את זה. פתרון אחד הוא הדרה מוחלטת של הבן פושט הרגל מהצבא. למשל, אם יש לכם שלושה ילדים ואחד מהם פושט רגל, אתם יכולים להורות בצבא שלכם על חלוקת הרכוש רק לשני הילדים שאין להם חובות. אם זה הרצון שלכם, זה חוקי למהדרין. פתרון שני הוא פשוט לדלג דור. כמו בדוגמה הקודמת, יש לכם שלושה ילדים ואחד מהם פושט רגל. אבל לפושט הרגל יש שני בנים, ואתם אוהבים את הבנים האלה, אתם אוהבים את הנכדים האלה. אתם יכולים לכלול בצוואה שלכם הוראה, שהרכוש שלכם יחולק שליש לכל אחד משני הילדים שלכם שאין להם חובות, וכל אחד מהנכדים שלכם, הבנים של פושט הרגל, יקבל שישית. הנושים, הם לא יוכלו לגעת ברכוש הזה, כי הרצון שלכם הוא לתת אותו לנכדים. זה לגיטימי, וזה בסדר גמור, ואם זה רצונכם, אז זה גם חוקי למהדרין. התובנה השנייה היא, תובנה שמופנית לפושטי הרגל. מספיק עם הטריקים והשטיקים. אם אתה פושט רגל או חדל פיראון וקיבלת ירושה כי ההורים שלך לא ערכו צוואה, או שערכו צוואה שכוללת אותך, כדאי לך מאוד לחתור להסדרי חוב מהירים ולא להיגרר שנים בבתי המשפט אחרי שניסית קומבינות שיצילו במרכאות את הירושה. למה? כי ברוב המקרים, לא רק שהן לא מצילות את הירושה, הן מסבכות גם את האחים, גם כספית וגם מבחינה משפטית. התובנה השלישית היא, אתם אחים של פושט רגל? לכם יש הכי הרבה מה להפסיד. ברוב המקרים, במסגרת הקומבינה שבה פושט הרגל מוותר על הזכויות שלו, הוא מקבל כספים מתחת לשולחן. מה שיקרה ברוב המוחלט של המקרים הוא שאתם תיהנו בטווח הקצר, כי החלק שלכם בירושת ההורים יעלה, ואתם תוציאו קצת כסף מהכיס כדי לשלם לך פושט הרגל, כי הרי הוא לא פרייר, הוא לא מוותר בחינם. אלא מה? מהר מאוד הגלגל הזה יתהפך, ותגלו ששילמתם לאח פושט הרגל סכומים כנראה גבוהים, אבל נשארתם בלי כלום, כי בית המשפט יבטל את הוויתור שלו על הירושה. ואז אתם תגלו גם עוד דבר חשוב. אתם תגלו שנשארתם עם חור בכיס, כי הרי ניהלתם הליך משפטי בניסיון למנוע את ביטול הוויתור של האח פושט הרגל, ושילמתם גם לא מעט כסף לעורכי דין. לא נעים. תובנה רביעית. ההורים של חזקיהו לא ערכו צבא. אתם זוכרים למה? כי הם חששו מעין הרע, וגם כי זה המנהג אצל המשהדים, יוצאי איראן. אני בעד מנהגים, והם דבר מאוד מאוד חשוב. אבל ביותר מדי מקרים, המנהגים האלה פשוט הורסים משפחות. צבאות לא גורמות לעין הרע, כנראה שההפך הוא הנכון. אם הייתה צבאה טובה להורים של אליהו ולהורים של חזקיהו, כנראה שהילדים שלהם לא היו נאלצים להיגרר שנים בדיונים בבית המשפט ולשלם לא מעט כסף לעורכי דין. עכשיו תאמרו לי אתם, מה מבטא יותר עין הרע? בילוי של שנים בבית המשפט או עריכת צוואה טובה? אני חושב שהתשובה די ברורה. עד כאן הפרק הרביעי של מלחמת אחים ואחיות. אפשר למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל פודקאסט. אהבתם את התוכן? אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, וכאן נכנסת משימה מאוד מאוד חשובה גם בשבילכם. נשמח לשמוע ממכם תגובות והצעות לשיפור, מה אהבתם, מה כדאי לשפר, את מי תרצו שנארח בפרקים הבאים. אפשר לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, מלחמת אחים ואחיות, פודקאסט הירושה של ישראל. קישור לקבוצה נמצא בדף הפרק, ואפשר גם כמובן לחפש את הקבוצה בפייסבוק. אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכן, המאזינות והמאזינים שלנו. נהנתם? אל תהנו מהתכנים שלנו לבד, אתם יודעים הרי שזה לא יפה. שתפו את הפרק הזה ואת הפרקים האחרים שאהבתם עם בני המשפחה והחברים שלכם. אל תהיו אגואיסטים, הם יודו לכם אחר כך. נתראה בפרק הבא, ועד אז, שימרו על עצמכם. רק בריאות.